שלום רבותיי, היום אנחנו נכבד את הוותיקים קצת? קצת. מה? סליחה? לא, לא נעים. אפשר למוח אותם ולא עד הסוף. תזכור, זה עבור לפעות שנתיים, שלוש, ארבע. טוב, שלום לכולם. אנחנו התחלנו סוגיית המספד בירושלים. נכון, זה מה שהתחלנו? ובעצם ראינו, הייתי אומר, את היסוד המרכזי, התחלנו לדבר את היסוד המרכזי. אם אני אסכם ככה בממש משפטים קצרים, ראינו שכמו שיש שני כוחות באדם, כך יש שני כוחות באומה. אני לא זוכר אם אמרנו את זה בפעם הקודמת, אבל גם אם כן כדאי לחזור על זה, ואם לא ודאי צריך לומר את זה. יש שני סוגי קודשים שהקדוש ברוך הוא רוצה שיצאו אל הפועל, דיברנו על זה? יש שני סוגי קודשים. יש קודש, נקרא לו הקודש הנבדל, שהוא למעלה מן החול, והקודש הזה מתגלה בעולם שנקרא גן עדן ועולם הבא. נדבר על מאז בריאת העולם, גן עדן. ויש קודש שנקרא לו הקודש המתגלה, הקודש המתגלה בחול, שהוא הקודש המתגלה בעולם שלנו. ולכן כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם ושם אותו בשלב הראשון בגן עדן, רצה הקדוש ברוך הוא שהאדם הזה יגלה את הקודש שהוא למעלה מן החול. בחינת, לא מדויק כי זה עולם הבא וזה גן עדן, בחינת יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חי העולם הזה. זאת אומרת, התענוג הרוחני והמעלה הרוחנית שאנחנו יכולים להגיע אליה בעולם רוחני שאין לו גבולות חומריים, הנקרא גן עדן להבדיל עולם הבא, זה קודש עליון מאוד, נשגב מאוד, שזה רצון השם מצד אחד, שנהיה שייכים אל הקודש הזה. לקודש הזה קראנו הקודש הנבדל. הוא נבדל מן החול, הוא נבדל מהגבולות, הוא נבדל מצמצומים, הוא קודש אינסופי, בחינת קורת רוח בעולם הבא. אבל חוץ מהקודש העליון הזה, יש גם קודש אחר, שהוא עליון מצד אחר. יפה שעה של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חי העולם הבא. ולקודש המתגלה בחול, העליוניות שבו, שהוא מסוגל לרדת לתחתיות ארץ ולרומם את הכל. אז כשהקדוש ברוך הוא ברא שני קודשים, הוא חפץ שיופיעו שני הקודשים האלה. הקודש הנבדל בגן עדן, הקודש המתגלה בעולם הזה. היות ואנחנו חיים בעולם הזה, אז הקודש המייחד אותנו בעולם הזה, הוא הקודש המתגלה בחול. כדי שהקודש יתגלה בחול, ברא הקדוש ברוך הוא באדם הפרטי, ככותרת ראשית, נשמה וגוף, ממד אלוהי, ממד טבעי, נפש אלוהית, נפש בהמית. כמו שבעולם הזה, ברמת האדם היחיד, הקדוש ברוך הוא רוצה את הקודש המתגלה בחול, לא הקודש הנבדל, כך גם הקודש המתגלה בחול יכול להתגלות וצריך להתגלות, והחידוש הגדול שהוא יתגלה, לא רק ברמת האדם היחיד, אלא גם ברמת האומה, הציבור. אז כמו שבכל אדם יש נפש אלוהית ונפש בהמית, אז גם באומה יש שני כוחות, נפש אלוהית, נפש בהמית. ואם הקדוש ברוך הוא ברא 12 שבטים, זאת אומרת שיש 12 זוויות אלוהיות שצריכות להופיע דרך האומה הישראלית לעולם כולו, ובתוך 12 הזוויות האלוהיות האלה יהיו שני מרכזים. מרכז אחד, שמרכז הכובד שבו, הוא יותר הצד הקודשי שבאומה, זה שבט יהודה, הייתה יהודה לקדשו. הוא בחינת הקדושה, יהודה שם הוויה וכו'. ומצד שני, ממד חומרי באומה, כוח חומרי באומה, נקרא משיח בן יוסף, שהוא מבטא את הממד הטבעי, הלאומי, החומרי שלנו, קרי, עם בארצו, במדינתו ובכל בענייניו החומריים, והכוח הזה הוא נמצא אצל שבט יוסף. כל זה דיברנו? כן או לא? כן. והנה, לכאן נראה לי הגענו. והנה מתחילה, אפילו למדנו את זה, והנה מתחילה, בואו רק נחזור, נקרא מהר, והנה מתחילה הוכנו בית הכוחות הכלליות בשני השבטים שהוכנו למלוך בישראל, אפרים ויהודה שהוא כלל יוסף ויהודה. והוספנו, וכמו בתחילה מעשה אבות סימן לבנים, מי הגיע הראשון למצרים, יוסף או יהודה? יוסף. מי הכוח או איזה כוח נבנה ראשון באדם, החומרי או הרוחני? החומרי, כמו שדיברנו פעם שעברה, האדם מכיר בתחילה את מה שהוא זקוק לו לעצם הקיום החומרי הפיזי ההישרדותי שלו, והוא בשלב הראשון מעתיק העתקות ממה שנראה לו מבחוץ, כמו התינוק שמחכה אנשים אחרים, את ההתנהגות שלהם, את הדיבורים שלהם וכדומה. אז הממד הראשון שצריך להיבנות באומה הוא הממד החומרי, שהוא בחינת יוסף, ולכן יוסף הגיע ראשון למצרים ונהיה המשביר לכל הארץ, משנה למלך פרעה, והוא היה בעצם עסוק בבניין הכלכלי של האזור, ובוודאי של בני יוסף, אחרי יוסף, משפחת יעקב שהגיע לשם אחר כך. וכמו אז כן היום, עשה עבוד סימן לבנים, משיח בן יוסף, שזה האחריות שלו. וכמו בתחילה, מעשה עבוד סימן לבנים, יוסף היה המשביר, ששלח אותו אלוקים לפתע גדולה לחיות אמריו, וחיה את יעקב ובנה בחיי החומר, לכן לפי עטף, בעת שגם כן כל הארץ באו למצרים לשבור, והיה נבלה בין האומות וידע 70 נשון, שהוא מורה הצדדים שיש יחס שיווי בין ישראל לעמים כולם. זה היחס הראשוני שבין, שצריך להופיע בישראל, הממד הראשוני שצריך להופיע בישראל, שבממד הזה נראה כלפי חוץ שאנחנו דומים לאומות. ולכן מדינת ישראל בשלב הראשון שלה, היא נראית עוד מדינה על במת האומות, על במת המדינות. זהו. פה, אתם הזכרנו את הפסקה באורות ישראל על מדינת ישראל? מה? לא, לא משאיר בן יוסף. בעבר, לא זוכר אם זה בעבר. נראה לי רב יוד. נראה לי שלא הזכרנו את זה. אורות ישראל פרק ו' פסקה ז', סליחה. יש בעבר רק ת' פסקאות, תשע פסקאות. תראו רגע הגדרה של מדינה ומה השלב הראשון של מדינת ישראל. וזה הבירור שאנחנו מתברים עליו הרבה שנים, והוא מאוד מתחדד בתקופה האחרונה ומאוד מתחדד בשבועיים האחרונים. מאוד. מהי מדינת ישראל? בסדר? אורות ישראל פרק ו' פסקה ו' עמוד קוף סמך. פרק ו' פסקה ז', סליחה, פסקה עמוד קוף סמך. אין המדינה העושר העליון של האדם. מדינה, לכאורה, היא לא העושר העליון של האדם, היא לא האישור שלו לעצמו. עושר מלשון אישור, אדם מאושר כשהוא מאשר את עצמו, כשהוא מוציא את עצמו מהכוח אל הפועל. אבל המשפט הזה, זה ניתן לאמר במדינה רגילה. אני קורא את כל זה בשביל המשפט הזה. שמה ההגדרה של מדינה רגילה? דיברנו על זה פה? לא. זה יוסף, זה משיח בן יוסף. זה בחינת נבלה בין האומות, עד 70 לשון, שהוא מורה על הצדדים שיש יחס שיווי בין ישראל לעמים כולם. מהי מדינה רגילה? עכשיו הגדרה. שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. מדינה שווה חברת אחריות גדולה. אני רוצה רגע להסביר, עצרתי באמצע המשפט למרות שזה לא נכון, אבל עצרתי כרגע באמצע המשפט. תגידו, אדם צריך לתפקד טכנית, לתפקד פיזית, לתפקד כלכלית. מהו הכוח המנהל את האדם שאחראי לתפקוד שלו? הכוח העקרוני, המנהל את המוח, נכון? המוח. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא איזשהו גוף חומרי, ידיים, רגליים, איברים, פנימיים, חיצוניים וכו', כדי שהגוף הזה יתפקד בצורה נכונה, הוא צריך כוח שינהל אותו בתפקוד הזה. הכוח המנהל הזה נקרא מוח. יפה, מנהלי קומה, משפחה. אז האדם הפרטי מה שמנהל אותו זה המוח. משפחה, הורים וילדים. מה המוח של המשפחה? אני מדבר כרגע ברמה התפקודית, החומרית, הטכנית. ההורים. נכון? אז ההורים הם חברת האחריות של המשפחה. המוח הוא חברת האחריות של האורגן הגופני הנקרא גוף האדם. יפה, הלאה. עולים ממשפחה, נגיד, לעיר. בסדר? עיר צריכה גם תפקוד. מהו המוח? מי היא חברת האחריות? ראש העיר והעירייה. הלאה, עולים למדרגת עם. אז מהי חברת האחריות? ממשלה, כנסת. נכון? אז מדינה זה סך הכל ספק השירות של הציבור. מה ספק השירות הזה צריך לספק? את כל מה שהוא צורכי הציבור. א' ב' של הציבור זה קודם כל שהוא יהיה. כלומר שלא יהיה אויב שיפגע בו. אז קודם כל המדינה צריכה לספק ביטחון. ביטחון ביחס לאויב וביטחון ביחס לעצמנו. נכון? זה נקרא משרד הביטחון ומשרד לביטחון פנים. ככה קוראים לזה. אז הביטחון זה כלפי חוץ, הביטחון פנים זה כלפי פנים. כלפי הפשיעה וכו'. יפה. חוץ מעצם זה שנהיה, שאנחנו צריכים לקבל ביטחון, גם צריכים כלכלה ורווחה. משרד הכלכלה ומשרד הרווחה. ואחרי זה כל התפקודים הטכניים, בריאות ותחבורה וכו'. כל התפקודים האלה הם תפקודים חשובים מאוד, אבל זה סך הכל ספק שירות. אז השלב הראשון של הבנת מדינת ישראל, של הבנתנו את עצמנו ואת מדינתנו, השלב הראשון יהיה בחינת יוסף, יהיה בחינת לאחיות אמריו, יהיה בחינת עצם הקיום, הביטחון והכלכלה כמרכזי כובד, וזה דבר שנראה משותף לנו ולעמים, ולכן לצרינו הרב רוב החברה הישראלית מבינה את מדינת ישראל סך הכל כחברת אחריות גדולה, כספקית שירות לציבור ולפרטים. ולכן, אם תיאורטי יש מדינות אחרות שמספקות שירות שחברת האחריות שלהם יותר טובה, השירות שלהם יותר טוב, אז זה אופציה דווקא לעבור לגור במדינה אחרת, כי שם חברת האחריות היא יותר טובה ושם נקבל שירות יותר טוב. זהו, זה מזעזע. אבל מדינה היא סך הכל, חוץ ממדינת ישראל, חברת אחריות גדולה. זה יוסף. הצד של יוספי בבניין האומה, שבא לידי ביטוי בפעם הראשונה, כשהוא ירד למצרים, לפני שמשפחת יעקב ויהודה ירדו למצרים, שבא לידי ביטוי משך כל הדורות, בחינת משיח בן יוסף בדור האחרון שלנו, זה הצד של חברת אחריות גדולה. דרך אגב, חברת אחריות גדולה, כדי שחברה תוכל לחיות כחברה, אז האלף בית של החברה שהיא תחיה כחברה, לא רק ביחס לאויב שרוצה לחסל אותה, אלא ביחס לעצמה, זה שהיא תקבל את השונה. נכון, קוראים לזה היום קבלת האחר, כבוד האדם וחירותו, נכון? שוויון ופלורליזם. ומי שלא חושב ככה, אז הוא חשוך ופנאט מזה. הוא יצא מהמערה הפרימיטיבית העתיקה שנקראת תורה. זה מדינת ישראל של השלב הראשון. חברת האחריות גדולה, יוסף. ובזה הוא נראה שווה לכל העמים. והרמזים ברורים. אז אין המדינה העושר העליון של האדם. זה ניתן לאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה, שנשארו המוני האידאות, כל האידאות, הערכים האלוקיים, שנטר את החיים של האנושיות, שזה הכתר של האדם, של צורת האדם, מרחפים ממעלה, ואינם נוגעים בה. מה הקשר בין אלוהים לבין הערכים של המדינה? סתם שתהיו בעניינים. לכל צבא, או לרוב, או להרבה צבאות בעולם, יש רב. רב שעניינו לדאוג לצרכים של החיילים היהודים המשרתים באותו צבא. עכשיו, מה התפקיד של הרב באותו צבא? לספק שירותי דת. אז הרב יספק לחיילים היהודים מצה בליל הסדר, ארבעת המינים בסוכות, עירוב בשבת, וכדומה זה הדרך. וכנ"ל, אנשי הדת ששייכים לחיילים, שמאמינים בדתות אחרות. יפה. אז למה הרבנות הצבאית בצה"ל היא צריכה להיות רבנות מסוג אחר? מה פתאום שהיא תקבע את ערכי החינוך, ואת התודעה, ואת האידיאלים? נעביר את זה לקצין חינוך ראשי, מה זה קשור לרבנות? מה זה כהן משוח מלחמה? זה ממש הרצון להעתיק את דמות הרב לחיילים יהודים בצבאו של אומות העולם למדינת ישראל. על זה הוויכוח, רבותיי, אנחנו הגענו בימים האחרונים לשורש הוויכוח. זה ייקח זמן, זה יהיה קשה, זה יהיה נוקב. אנחנו צריכים להיות ביחד בכל מצב, אבל אנחנו גם צריכים גם להתווכח על המחלוקות היותר יסודיות בינינו. אנחנו מספיק גדולים כדי כבר להעמיד בחלון הראווה את הבירור הזה. לא צריך לפחד ממנו. לא להיבהל מכל מה שזז בתקשורת. זה הבירור. והמאבק הוא לא בין החילונים לחרדים. כי החילונים והחרדים לא משחקים באותו מגרש. הם משחקים במדינה והם משחקים בבית המדרש. המאבק האמיתי הוא בין הציונות החילונית לציונות הדתית, ופה הבירור מתברר. וכנראה שהגיע הזמן לברר את הבירור הזה, מתוך אהבה ואמונה, מתוך אמונה בהתחלת הגאולה, מתוך הכרה בערך של הבניין החומרי שנבנה פה, אבל גם מתוך הידיעה שיהודה חייב להופיע אחרי יוסף, יהודה חייב להופיע מתוך יוסף. אז מצד אחד אנחנו מאוד מעריכים את מה שנבנה, מצד שני אנחנו יודעים שיש המשך בניין. אז הרב קוק כאן במספד על הרצל מעריך מאוד את יוסף, את הרצל, כן, אבל אחריו ומכוחו צריך להופיע יהודה. זה דגל ירושלים על דגל ציון. הדברים האלה צריכים להיות ברורים, לא להיבהל מכל מה שזז. מי שלא יחזיק עמדה בתקופה הקרובה, הוא ימצא את עצמו מהר מאוד מבולבל. לא הפכנו לחרדים, מה תדאגו? הפכנו, כן, לא הפכנו, תמיד היינו. אבל עכשיו צריך לבטא את זה בפרסיה הציבורית, אל מול האג'נדות האלטרנטיביות האחרות. איך עושים את זה, מי עושה את זה וכו'. פה צריך שיקול דעת כמובן, אבל צריך לעשות את זה, כדי לברר מי אנחנו ולאן אנחנו הולכים. זה צריך להיות חד וברור ונוקב. וגם עם מוכנות לשלם מחירים עליו, בסדר גמור. אני אומר את זה כבר שבוע וחצי למשפטים האלה. וצועקת. מה? אם רבנים מביאים עמדות תורניות, כי מה אפשר לעשות? דרוש רבצר דתי לצהל ולא רבצר חילוני, אין מה לעשות. אז אם האדם יידרש לשלם מחירים ממלכתיים, כלומר שהוא לא ימונה בתפקידים מטעם המדינה, אז הוא צריך להיות מוכן לשלם את זה. כן. ולא להיות איזה פודל, דתי נחמד, דתי בא לי. תראו, אני לא רוצה להאריך בזה. אתם רוצים שיעור שלם על זה? תיכנסו יום שני בלילה, שיעור במכון מאיר, בין קנאות לסבלנות, תשמעו את השיעור. מישהו שמע? תשמעו. בסדר? טוב. אבל יוסף, אף על פי שכלפי חוץ, עכשיו בואו נמשיך הלאה, אף על פי שיוסף כלפי חוץ, הוא נראה כאילו 70 אומות, 70 לשון, נבלה בין האומות, מססל בשערו, המשנה למלך מצרים, המשביר לכל הארץ וכו', אבל בפנימיותו, בשורשו הסגולי האלוקי, שיתגלה גם בהמשך הדרך, הוא יוסף הצדיק, הוא מידת היסוד, ומכל מקום ידע כוח קדושתו, ודווקא על ידי זה היתרון, אין עשיו נופל כי אם ביד בניה של רחל, ורחל הופיעה את יוסף, ורחל היא השלב הראשון של הגאולה, ואל מול העשוויות צריך להעמיד יוספיות, שיש כאן איזה נקודת השקה, נקודת יחס. כעניין מיני הוא בא אבא נזיל בנרגה, כלומר מתוך הדבר עצמו אתה צריך להיאבק בדבר עצמו. זה ביטוי. ויהודה לעומת זאת מיוחד לכוח ישראל המיוחד, הקדושה הישראלית המיוחדת לישראל, הנבדלת מן עמי העולם, ולכן יהודה, אחרי שיוסף הולך להכין את הקרקע הכלכלית במצרים, יהודה הולך להכין את הקרקע הרוחנית, ואת יהודה שלח להורות לפניו רושנה, להקים בית תלמוד, ובהמשך הדרך יהודה ויוסף התאחדו. הייתה יהודה לקדשו, ועל אוהל יוסף נאמר אוהל שיקן באדם. אני רוצה רגע להגיד את זה בצורה יותר פנימית. אכפת לכם טיפה להתרומם? כן או לא? כן. נא לרשום מקור. מישהו פה סחב ספרים כדי להצדיק את הסחיבה. קובץ זין, 8 קבצים, קובץ זין, פסקה רש ג'. כדאי להפיץ אותה. רש ג', קובץ זין, פסקה רש ג', בהוצאה הזאת, זה עמוד שין צדי ב'. אני קורא רגע את כל הפסקה, פסקה קצרה, שני משפטים, ונתחיל לפרק את הפסקה קצרה. השמאל, מה הבעיה? רש ג', רג. השמאל הוא המעורר. הימין הוא הפועל, המסדר, הבונה והעוסק התדירי. משפט ראשון.
אבל זה כמו שלנו.
סליחה?
אבל
אני עכשיו קורא, תכף נסביר. השמאל הוא המעורר. הימין הוא הפועל, המסדר, הבונה והעוסק התדירי. אנו רואים כוח השמאל בחיינו. אנו צריכים לשמוח על ההתעוררות שלו. את כל כוח התעוררותו אנחנו צריכים לספוג אל תוכנו. ואת הכל נעלה לימין, למקום הרחמים והחסד, הגבורה והאמונה האלמותית. אלמותית מלשון על מוות. על באלף. בואו נסביר. שמאל וימין זה לא התחיל מפוליטיקה. שמאל וימין זה התחיל מהמידות האלוקיות. ידוע שיש 10 ספירות. יש, הספירות מחולקות בכמה חלוקות. אחת החלוקות, יש ספירות בצד ימין, יש ספירות בצד שמאל, ויש ספירות אמצעיות. יפה. הספירות בצד ימין, אתם מרוכזים או לא?
כן.
אם אתם מרוכזים, אתם לא תבינו כלום. הספירות בצד ימין, הן הספירות מצד הבורא. כבר אני מסביר. הספירות מצד שמאל, הן הספירות מצד הנבראים. הספירות האמצעיות, זה השילוב בין הבורא לנברא. הסבר. נתחיל, בואו נקח את הדוגמה הכי פשוטה. בסדר? הספירות הן חוכמה, בינה, דעת, חוכמה בימין, בינה בשמאל, דעת באמצע, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. ניקח את שלושת הספירות האמצעיות, או מ-4 עד 6, חסד, גבורה, תפארת. חסד בצד ימין, חסד זה ימין. ימין אמרנו זה הבורא. מה זה חסד זה הבורא? הבורא מצד עצמו, ריבונו שלו מצד עצמו, טוב השם לכל ורחמיו לכל מעשיו. אז אם אנחנו שואלים את הקדוש ברוך הוא מצד עצמו, הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה לעשות במחוז כשתהיה גדול, חס ושלום, כן? אז התשובה שלו, אני רוצה להשפיע, להשפיע חסד, חסד, חסד. חסד בכמות בלי גבול, חסד באיכות בלי גבול, חסד ברציפות בלי גבול. כלומר, לו הבורא היה משפיע עלינו את מידתו, לפי מידתו, החסד היה מוחלט. אין סוף חסד. יפה. אבל הקדוש ברוך הוא ברא עולם. וזה, החסד הזה, זה מתאים לגן עדן. יפה. הקדוש ברוך הוא ברא עולם הזה. ובעולם הזה יש נפש בהמית, יש גבולות, יש חומר. אי אפשר ללא גבול. לכן באה מידת הגבורה, חסד גבורה תפארת, באה מידת הגבורה, שהיא גבורת הצמצום, שהיא מצמצמת את תופעת החסד לכלים ולגבולות שאנחנו יכולים לקבל. וזה אנחנו אומרים, כי גבר עלינו חסדו. החסד האלוהי מתגלה עלינו בגבורה, כי גבר עלינו חסדו. אז החסד האלוהי שמתגלה אלינו ועלינו, הוא צריך להתגלות בגבולות גזרה, כי אחרת אין לנו יכולת להכיל. ניקח דוגמה. אם גשם היה יורד ללא הפסקה, חסד שפע של גשם אינסופי. מבול. מה הייתה התוצאה? חורבן העולם. אז חסד אלוקי אינסופי, מעבר לגבולות היכולת של העולם הזה לקבל. זה חסד או דין? זה בניין או הרס? זה הרס, זה חורבן. לכן הקדוש ברוך הוא צריך להוריד גשם, לפי היכולת של המציאות, תקלוט אותה. אז הקדוש ברוך הוא מוריד גשם לא ברציפות ולא בחוזק, באופן כזה שהקרקע תוכל להיות רוויית מים, ואז נקבל שהגשם יפסיק. רגע, שנייה, שנייה. אז אם כן, חסד שווה מידת הבורא, גבורה שווה מידת הנברא, חסד צד ימין, גבורה צד שמאל. למדנו מכאן שצד שמאל של הופעת הבורא היא הופעת הבורא לפי הכלים של הנבראים. והכלים של הנבראים זה כל הממד החומרי. וצד ימין, את החסד, זה לפי המדרגה של הבורא. אם כן, שמאל, צד שמאל, בהנהגה האלוהית ולאורך כל ההופעה ההיסטורית, כולל הפוליטיקה. צד שמאל זה תמיד הממד היותר חומרי, היותר ארצי, היותר אנושי, היותר טבעי, היותר מוגבל. שמאל זה מידת הנבראים, זה פחות מידת הבורא. לכן השמאל הוא תמיד יהיה ביטוי, גם הפוליטיקה, השמאל הוא תמיד יהיה ביטוי לחילוניות, לחומריות, לאנושיות, לשכליות, למוסריות, בכאילו, כן? כל זה ברמת האנושיות. זה שמאל. עכשיו, היות וסדר ההופעה, כמו שלנו פעם שעברה, זה שמהחומר אל הרוח, מהטבעי אל האלוהי, מהכלים אל השפע, אל התוכן, לכן מה הכוח המעורר את הכל בהתחלה? השמאל. בהופעה מעשית, בשורש הימין, בשורש הכל מתחיל מהימין, נכון?
אבל בהופעה המעשית, השמאל מתחיל, קודם כל בונים את הבסיסים החומריים. לכן אומר הרב, השמאל הוא המעורר. אבל אם השמאל הוא המעורר, מישהו פה צריך להתעורר. השעון המעורר מצלצל. אבל המטרה של השעון המעורר זה לא שהוא, זה לא שהוא צלצל, אלא שמישהו יתעורר מכוח הצלצול הזה. לכן אחרי שהשמאל מעורר, עכשיו הימין צריך לסדר את ההתעוררות הזו. אני תמיד אומר את זה בשפה הפשוטה. עם ישראל זה כמו מכונית שעמדה בגראז' 2000 שנה. והמכונית הזאת כבר חלודה, והיא חלקה כבר בכלל הרוסה, ובטח אין לה מפתח. בקיצור, חזון עצמות היבשות, בית הקברות. היינו בגלות. זה עם ישראל, מכונית, חלקי מכונית, חלודה, חסרת יכולת תנועה. פתאום בא איזה שמאל אחד, כוח השמאל. מצא, נכנס למגרש החנייה, ראה איזה מכונית, אנטיקה, חבל עליכם על הזמן. ראה איזה מפתח ישן, שם איזשהו אזור של המכונית, הכניס לסוויץ' והתחיל להדליק. הוא מסובב את המפתח בסוויץ', מסובב, ופתאום זה נדלק. וואו, זה השמאל, זה הרצל. הולך לשאלה לראש הממשלה הגרמני, הולך לסולטן הטורקי, וכו', מתחיל לעורר כאן ציונות. עם ישראל צריך להתעשה בחזרה לארץ ישראל או לאוגנדה. זה ההתערות של השמאל. זה יוסף, זה משיח בן יוסף, זה הרצל. יפה, עכשיו יש רק בעיה אחת. מה הבעיה? הבעיה שזה שהכניס את המפתח לסוויץ' והצליח להניע את האוטו, להפתעת כולם, אין לו רישיון נהיגה. הוא לא יודע איך נוהגים על הרכב, הוא לא יודע לאן לוקחים אותו. אז בשלב הראשון, הוא יושב על כיסא נהג ויתחיל לנו. טוב, אז כל אחד שמתחיל פעם ראשונה שהוא יושב על ההגה, הוא ככה, כל שלוחץ על הגז, מתקדם איזה יפה. אבל עוד מעט צריכים להגיע לאוטוסטרדה. ואז צריך מישהו אחר שישב על הכיסא נהג כדי להוביל את המכונית הזאת למקום שהיא צריכה להגיע. רבותיי, זאת הציונות החילונית עם הציונות הדתית. זה מה שקורה כמשל בצהל. זה המאבק והמתח והפחד במרכאות של האליטה הקודמת לאליטה הבאה. ואחד ושלום מדבר על האליטה, אנחנו לא מדברים על אליטות, מדברים עכשיו על הנהגה. זה הבירור. כמובן זה לא יבוא מתוך כפייה, זה לא יבוא מתוך עונה, זה לא יבוא מתוך הכרח, זה יבוא מתוך הסכמה ומתוך הזדהות ומתוך הבנה, וזה יהיה תהליך שכל החברה הישראלית צריכה לעבור אותו, והוא תהליך ארוך וקשה ומסובך ומלווה במאבקים וחיכוכים, אבל זה התהליך ולשם צועדים בסוף, נרצה או לא נרצה. אז השמאל, אומר הרב, הוא המעורר, הימין הוא הפועל המסדר הבונה והעוסק התדירי. עכשיו, איפה נמצא הפלונטר במרכאות בהשקפת הציונות הדתית? החרדיות, כמשל, ככותרת ראשית, היא לא רואה בשמאל המעורר ערך. היא לא רואה בבניין החומרי ערך. אין בזה קודש, זה סך הכל חברת אחריות גדולה. איך אמר פעם חבר כנסת חרדי? מדינת ישראל היא סך הכל ועד בית. זה מה שהרב אומר, חברת אחריות גדולה. מה ששמעת. לעומת זאת, הציונות החילונית מה אומרת? מספיק לנו בחברת אחריות גדולה. מה אתה רוצה עכשיו לנפוח פה נשמה? מה אתה מדבר? אנחנו סך הכל חברת אחריות גדולה. זה המכנה המשותף בין החרדיות לציונות החילונית. שתיהן רואות בתחייה הלאומית שלנו, החומרית שלנו, ביוספיות שלנו, היא רואה בזה ערך לא קודשי. והציונות הדתית עומדת באמצע, והיא דוברת אמת, ואומרת, רבותיי, הבניין החומרי שנבנה פה, הוא, יש לו ערך אלוהי, יש לו משמעויות חמורות מאוד מבחינה תורנית. ברור. אבל אנחנו לא יכולים לזלזל בו, זה חלק מהנהגת השם, הקליפה קודמת לפרי, החול קודם לקודש, שמאל קודם לימין. התינוק מכיר בתחילת מה שנחוץ לו, ואת ההשפעות שהוא סופג ממקרים חיצוניים. זה השלב הראשון, אז מצד אחד אנחנו נמצא במקום שאנחנו מאוד מעריכים את כל הבניין של הציונות החילונית. כי רק מתוכה ומכוחה ועל גבה ייבנה תיבנה הקומה השנייה. ומצד שני, אנחנו לא יכולים להסתפר בזה בציונות החילונית הזאת. חייב להופיע השלב השני. הסף של נפיחת הערכים האלוקית בתוך הגוף הלאומי שלנו. רגע שנייה. לכן אנו רואים את כוח השמאל בחיינו. אנו צריכים לשמוח על ההתעוררות שלו. אבל, ואת כל כוח ההתעוררותו, אנחנו צריכים לספוג אל תוכנו. כן, אנחנו לא צריכים להגיד, זה חול. זה לא קשור לאלוהים, זה לא קשור לתורה, זה מעשה שטן. לא. אנחנו חלק מזה, אנחנו רואים בזה ערך אלוקי. מצד שני, אחרי שניקח את השעון המעורר של השמאל, ואת הכל נעלה לימין. ואז הכל לקבל את התוכן האלוקי שלו. למקום הרחמים והחסד, למקור האלוהי שלו, הגבורה והאמונה האלמותית, לא הגבורה הפיזית, החומרית, האנושית, המוגבלת, אם זה גבורת הצבא, או אם זה גבורת הכלכלה, או אם זה גבורת הטכנולוגיה, לא משנה כרגע בכלל. רבותיי, בבירור הזה אנחנו נמצאים. וכשהרב כותב את המשפט על הרצל, מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה לומר, רבותיי, אל תזלזלו בשמאל שמעורר פה. הבניין החומרי של יוסף הוא שלב א', אי אפשר להסתפק בו, חייב לנבוע מתוכו שלב ב', אבל אם השלב א' הזה לא נגיע לשלב ב'. והציונות הדתית נמצאת בתוך שני הכתבים האלה. כותב אחד, אתה מעריך את מה שמתעורר, אתה רואה בזה ערך אלוקי, וכותב שני, אתה יודע שזה סך הכל ההתחלה. זה סך הכל הבסיס, זה סך הכל התשתית החומרית, לערכים אלוקיים שצריכים להופיע פה. את זה אנחנו צריכים להסביר לחברה הישראלית, כולל התשקורת, שמתי שהוא תתבגר ותוכל להבין קצת מורכבות. מאוד קל להיות בקצוות. רבותיי, אתם מבינים או לא? זה דברים בסיסיים, דברים מאוד פשוטים. כן, מי רצה לשאול משהו? בבקשה.
בעצם,
נניח
רואה חילוני מחלל שבת. אני אומר לעצמי בלב, כאילו, על גבי זה יבוא המשיח, זה חלק מהמציאות שלי, שיבוא המשיח.
אתה לא אומר שבזכות חילול שבת שלא יבוא המשיח, אתה אומר שבזכות שהוא חי בארץ ישראל, הוא בסוף שמור שבת. זה מה שאתה אומר.
ודרך רכי המציאות שלו.
רבותיי, ללמוד בין הנמונה. לא בחמש דקות נעשה פה מהלך שלנו. הכרחי שיהיה שלב ראשון כזה, והכרחי שיבוא שלב שני על גבה. החרדיות לא מוכנה לקבל את השלב הראשון, והחילוניות לא מוכנה לקבל את השלב השני. ואנחנו נמצאים בתווך בדיוק פה. זה השבועיים האחרונים שהם התמצית של כל הסוגיה הזאת, וכל תהליך גאולתנו. בעיה שלך, מה אתה רוצה ממני? לסדרות לא מגיעים תדרי הרדיו לסדרות, כן.
למה השלב הראשון?
זה נעצר באשדוד, באשדוד.
למה השלב הראשון לא יכול לבוא גם את אוכלות?
סוגיות ארוכות, אנחנו דיברנו בשבוע שעבר, ראית? מה? אז התינוק מכיר בתחילת מה שנצרח לו. זה הסדר. טוב, יש הרבה הסברים, זה הסבר אחד. מה הבן? מה? כל טוב. מה? איך צריך להתייחס לזה? מה זה המילה זה? איזה תופעה? של החילוניות. איך צריך להתייחס לתופעת החילוניות? תופעת החילוניות, אני לא במעמד הלאומי שלה, כן? תופעת החילוניות במעמד הלאומי זה בעניין ארץ ישראל. ובממד האישי זה הביטוי של היכולות האנושיות. שכל, טכנולוגיה, מוסר ברמה מסוימת וכו'. אבל מכוח זה ועל גבי זה צריך להופיע קודש אלוקים. מה? ההשלכות השליליות זה חלק, אין אשן בלי אש. או אין אש בלי אשן, יותר טוב להגיד את זה ככה. כל אש שהיא מחממת ומאירה, היא יכולה א' לשרוף ולא לחמם ולהעיר, וב' יש לה אשן, זה תופעת לבד.
בחילוניות,
יש לומר
שהיא חייבת לעשות צמצום של קודש?
בשלב הראשון, כן.
צמצום של קודש,
כן.
או
עברה
לעבור
על שולחן ערוך. שניהם ביחד. זה חלק מהעניין.
אפשר להגיד שהחילוניות זה
צמצום. אתם חייבים ללמוד בעניין אמונה, זה לא ילך ככה. אני לא יכול להסביר דברים ארוכים ועמוקים בחמש דקות, זה לא בסדר. לא, בפרט שאני מרגיש במשחק בית, כי אתם מבינים על מה אני מדבר, ואתם מבינים את החשיבות של זה, וחלק נכבד מהחבר'ה פה עושים את זה. ובטח אומרים גם לכם לעשות את זה. תראה לעשות את
זה.
איך? איזה שיעור אתה? בהקדמה של המבוא של הפתיחה של הקריחה של השיעור.
אני לומד רק אם אני
מתחיל
את הזמן.
שלך ישראל, חזק וברוך, זה מרצה רצינית. כן, בבקשה, מישהו פה רוצה להגיד משהו, כן. יש מה אמרת? ודאי, זה מה שאנחנו נמצאים. אני חושב שמה שקורה בימים האחרונים, וזה קורה הרבה מאוד שנים, אבל בימים האחרונים זה מאוד מתחדש, כן? מה שקורה בימים האחרונים זה בדיוק הבירור הזה. זה הבירור. איך מצד אחד התרבות הישראלית היא חייבת להיות התרבות האלוקית, וכל הרפורמה והחד מיניות וכל זה כמשלים, כן? כל זה 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 ההפך הגמור ממרכי ישראל. ומצד שני, איך הדיין החומרי בין הלאומי, בין הפרטי, שהפרטי זה חופש הדעות, זה חופש ההתנהגויות וכולי, הליברליות, הפלורליזם הזה, אז זה תופס את הלבבות וזה תופס את האנשים, וכל מי שמתבטא אחרת, זה נראה איזה קיצון. זה בדיוק. זאת המורכבות. אנחנו מצפים, הציבור הנקרא חרדי, שיודע להכיל מורכבות בסוגיה בגאולה, שידע להכיל מורכבות בהופעת תהליכי גאולה. אין רק מורכבות של סוגיה, אתה יודע להבין. מורכבות של גאולה, אתה לא יודע להבין. מה?
חרדיות לא
מתחילה להיפתח
מורכבות?
אתה שומע?
חרדיות לא
מתחילה להיפתח מורכבות? כן, כן. אבל הם פוחדים, כנראה, שאנחנו משלמים על הדיון, לא? הקדוש ברוך הוא לא פוחד. הקדוש ברוך הוא היה פוחד להבורא את העולם. היה משאיר אותנו בגן עדן. מה, לא?
הקדוש ברוך הוא...
רגע, מה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו בעולם הזה שנים עליך השרת? נקראת השכן ארוך זה משפט של חתולים, מה זה נקראת השכן ארוך? זה מה שגם אנחנו מסתפק, שנקראת השכן ארוך.
על גב זה, אפשר להגיד לבנות מדינה וזה, אבל אני לא חושב שאפשר לבטל על זה, לפחות על...
תגיד לי, כשאדם נקראת השכן ארוך, הוא מקיים אותו בתוך החיים, בתוך החומר, בתוך הזמן, בתוך המקום? כן. נקראת השכן ארוך זה לא ללמוד פסקה בשמונת פסקים או במאמריה. לשמור את השולחן ערוך זה להתייחס לכל כוחות החיים החומריים שלך ולכוון אותם נכון. נכון? אז כמו שאני מתייחס לחיים החומריים הפרטיים ומכוון אותם נכון, צריך להתייחס נכון לחיים החומריים הלאומיים ולכוון אותם נכון. ואם אני מקטין את אלוהים ללחוץ כשרות המטבח, אז יש לי בעיה רצינית מאוד. טוב, עוד פעם, צריך להעריך בדברים, כן, זה לא ברגע. איך זה? איך זה? היא עוברת על כוחה. על כוחה גם הבעיה הכלכלית היא בעיה. מה? אתה חי בעולם שיש בו כוחות וכישרונות, ואתה לא יכול לא להגיב לזה ויש יצור. אתה מגיד, יש גם הרבה כישלונות, אתה צודק, ברור שזה מחירים. אני חייב לקרוא לכם משהו. רק 6:15, מה עושים? אין היה שבת א', הנה כבר, 2 דקות. אין היה שבת א', אין היה שבת א', עמוד 16. חבר'ה, תקשיבו טוב. אין היה שבת א', עמוד 16, פסקה שמאלית, שורה שנייה. זה פסקה מאוד ארוכה. זה מתחיל בעמוד 15 וזה נגמר בעמוד 17. פסקה אחת. אין היה שבת א', פרק ראשון, פסקה כף. אני קורא כרגע בעמוד 16, עמודה שמאלית, שורה שנייה מלמעלה. אני רוצה רגע להקדים איזה הקדמונת קצרצרה. אמרנו שיש קודש נבדל וקודש מתגלה, נכון? מצד ריבוי הכוחות, ריבוי האפשרויות, ריבוי הקודש שיכול להתגלות גם במחוזות רחוקים. איפה יש חידוש יותר גדול? בגן עדן או בעולם הזה? בעולם הזה. נכון? בגן עדן, אני אומר את זה ככותרת מאוד לא ברורה. בגן עדן הקודש מתגלה בקודש, ובעולם הזה הקודש מתגלה בחול. לגלות קודש בחול זה יותר מורכב. אומר איתמר, שלגלות קודש בחול זה מסובך. הקדוש ברוך הוא בעולם הזה זה הרבה יותר מסובך מהקדוש ברוך הוא בגן עדן. אז אולי היה עדיף שהקדוש ברוך הוא ישאיר אותנו בגן עדן. כלומר, למה צריך אלוהי ובהמי, נפש אלוהית ובהמי? תשאיר אותנו בנפש אלוהית בגן עדן. אומר הרב, משפט אחד, והנה כך היא מידתו של הקדוש ברוך הוא בברואיו. עכשיו, זה סוד הדבר הזה, עיקרון. מה מידת הגילוי וההנהגה של הבורא את העולם שלנו? והנה כך היא מידתו של הקדוש ברוך הוא בברואה. הוא נותן את כל הכוחות בשפע רב לפי ערך כוח המקבל. ככל שהמקבל הוא יותר גדול, הוא מסוגל יותר לגלות, הוא מסוגל לגלות יותר אלוקות, כך הוא מקבל יותר כוחות בשפע רב. כל מתינוק אני מצפה את ציפייה X, אז יש לו כוחות X. ילד בכיתה א' מצפה X פלוס 5, אז יש לו כוחות X פלוס 5. אדם בוגר X פלוס 200, אז יש לו כוחות X, X פלוס 200. אז הנה כך היא מידתו של הקדוש ברוך הוא בברואיו. הוא נותן את כל הכוחות בשפע רב לפי ערך כוח המקבל. איזה כוחות? כל הכוחות הטובים והרעים, שהם גם כן טובים כשיתוקנו, ויהיו לשימוש הנכון והמועיל. אז הקדוש ברוך הוא נותן את הכוחות לפי מדרגת המקבל. ככל שמדרגת המקבל יותר גדולה, כך הוא מקבל יותר כוחות. ככל שהיא יותר גדולה, הוא מקבל כוחות טובים, וטובים בפוטנציאל, שכרגע הם יכולים להיות רעים. יבוא, איתמר וישאל. רגע, אבל אם יש כאן פוטנציאל רעים, נכון שיכולים להיות טובים, אבל כרגע פוטנציאל רעים, אז אולי תמעט את הכוחות. שים באדם רק כוחות טובים, למה אתה שם בו גם כוחות פוטנציאל רעים? שים בו כוחות טובים. למה לסבך את האדם? למה לסבך את החברה? למה לסבך את העולם הזה? אומר הרב, ואין זה ממידת ההנהגה האלוקית לקמץ בכוחות הרעים ולמעט דמותם, כדי שלא יהיה צורך להתגבר עליהם ולעסוק במערכה של תיקון מצידם. זה לא חלק מההנהגה האלוקית, שברגע שיש פוטנציאל קלקול, אז הקדוש ברוך הוא לא ייתן כישרון, כי עם הכישרון הזה אתה יכול לקלקל. למה הקדוש ברוך הוא נתת שכל כל כך מפותח לאדם, כאלה כישרונות, שהוא יכול להמציא דרך השכל שלו טכנולוגיה הורסת תרבות, הורסת ערכים, הורסת מוסר והורסת עולם. אז אם שאתה בורא אותו חתול, בלי שכל, שלא תהיה כאן טכנולוגיה שמי יודע מה הקטסופות שיכולה לייצר. אולי, אז אולי עדיף למעט את הכוחות ואת הכישרונות, כי פוטנציאל הסכנה מריבוי הכוחות הוא נורא. אומר הרב, ואין זה ממידת ההנהגה האלוקית לקמץ בכוחות הרעים ולמעט דמותם, כדי שלא יהיה צורך להתגבר עליהם ולעסוק במערכה של תיקון מצידם. עכשיו תראו איזה משפט, איתמר, תקשיב טוב. שכפי מיעוט הכוחות והחלישותם, ככל שהקדוש ברוך הוא ממעט את הכוחות ומחליש אותם, כן מתמעטת מתנת החיים, והטוב הגנוז בהם הוא מוכן להיעשות על ידה. ככל שהקדוש ברוך הוא ממעט את ריבוי הכישרונות, הוא ממעט את מתנת החיים. אז הקדוש ברוך הוא יודע שיש פה פוטנציאל סכנה. ואף על פי כן, ודווקא מפני זה. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו מתנת חיים גדולה, נתן לנו ריבוי כוחות אדירים, כולל פוטנציאל רע, ואז ברוך הוא סומך עלינו שנתקן את הרע. בדרך יכול להיות רע עם כל ההשלכות שלו, כן. ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא נתן את הכוחות הפוטנציאליים האלה, כן. ואף ברוך הוא יודע את זה נזקים יכולים לצאת מזה, ומה המשמעויות של הנזקים וההשלכות שלהם, כן. ואף על פי כן, כן. זה, המשפט הזה פה. הוא אנטיתזה להשקפה החרדית המסורתית. תדר איתם.
אבל זה אידיאלי?
יש לך בעיה, יש לך בעיה, אנחנו חברים, כן? אני מדבר בתקיפות כי זה צריך להיות דברים תקיפים. יש לך או לי בעיה, סל הכותל, שים פתק בכותל, תגיד לאלוהים, אלוהים יש לי הצעה, הצעת ייעול, איזה עולם נברא בשלב הבא. תברא עולם עם מיעוט כישרונות, מיעוט כוחות, כי תראה, זה קטסטרופה.
יכול להיות
שזה
נכון, אבל למה
נפוך
את האידיאלי שהחילונות זה אידיאל?
אתה שמעת ממני שהחילונות זה אידיאל?
שזה חובה שזה יעבור דרך שם.
זה שזה חובה שזה יעבור דרך שם, זה לא משהו שזה אידיאל. זה שאתה צריך לעשות שירותים, ללכת לשירותים ולהפריש צועה, זה לא משהו שזה האידיאל של החיים. מה זאת אומרת? זה הכרחי, הפך, אמרתי שזה אידיאל. אבל אם לא תלך להתפנות בשירותים, מחד ושלום תצבור בתוך הגוף שלך, את מה שאתה צריך להפריש, זה סכנת מוות, זה סכנה קיומית.
אז אתה נותן פה לגיטימציה,
חס ושלום. אנחנו מנסים להבין את סוד הנהגת הבורא, את עולמו. אנחנו נותנים פה שום לגיטימציה. מה?
זה אידיאלי לרגע
הזה. זה אידיאלי לשלב הזה.
הרב, יש לי שאלה. אם אנחנו עכשיו נמצאים בעולם שכולם חילונים, אני סתם שואל שאלה תיאורטית.
יש לכם היום חילונים, אני
אומר. אוהב אותם. תיאורטית אני שואל.
כן.
ומה שהרב אומר להם, הם עושים. היית אומר להם ש...
תחזור בתשובה מיד, ודאי מה השאלה.
כן?
ברור.
וזה הכרחי?
הכרחי בשלב הראשון.
ברגע שמסכימים כאילו הם
עובדים שלב? מתקדמים תהליך, השלב הזה הוא תהליכי.
אני חושב
שלגבי
מה שהוא אומר, אם הם באמת מוכנים לקבל את זה, זה אומר
שעברנו את השאלה. תגידו, יש לי רגע שאלה. זה שבזמן האחרון עולה לשיח הציבורי, עולים לדיון לשיח הציבורי, כל מיני תחומים ונושאים וסוגיות מאוד משמעותיות ביחס לתורה או לא תורה. זה דבר גדול. החברה הישראלית, תקשיבו גם החברה הישראלית מדברת, החברה הישראלית מדברת האם חד מיניות זה דבר נורמלי או לא. האם חד מיניות זה דבר שהוא נוגד את התורה או התורה יכולה לסדר איתו. יפה, יפה. מדברים על זה, לא מדברים רק על מה עושים עם חיזבאללה כדי לפתור את בעיית הביטחון. מדברים כבר על ערכים או על תת ערכים. יפה, התקדמנו.
מי שמדבר מייצג את החברה החילונית?
לא יודע, לא יודע מי מדבר.
אבל לא מדברים.
זה שזה עולה לשיח הציבורי, זה מראה שאנחנו בתהליך התפתחות. כי כבר הבירורים היותר נוקבים, היותר מהותיים, הולכים ומתבררים. רבותיי, אתם שמים לב שאנחנו פותחים, כל הסוגיה, משפט אחרון, כל הסוגיה של המשפט בירושלים, אתם מבינים שזו סוגיה ענקית. אנחנו לא מתקדמים אולי במאמרי ראייה, ואנחנו מאוד מתקדמים, לא מאוד, מתקדמים, ולהתחיל לפרוס את הסוגיה ולהבין בכלל מה מדובר. יוסף שווה שמאל, יהודה שווה ימין, יוסף הוא המעורר, יהודה הוא המסדר, ובהתנגשות הזאת, והיגש יהודה אליו, נכון? ההתנגשות הזאת בין יהודה ליוסף, ההתנגשות הזאת בין שאול לדוד, זאת ההתנגשות שבתוכה אנחנו חיים. ואתם באתם לישיבת שדרות כדי ללמוד את סדר הופעת הבורא במפגש בין שני הכוחות האלה. זה לימוד אמונה של הדורות. טוב, להתראות. שרפה, חבריה, השיעור היה ברור. אתם לא לחוצים שנתקדם במאמר, אנחנו רוצים ללמוד את הסוגיה.